אז ככה, אנחנו בשיעור על בריאת האישה. סיפור עליכם. גם עלינו. ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. עכשיו, אל תסתכלו רגע בפסוקים. תגידו לי מה הפסוק הבא. ויאמר השם אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אז מה הפסוק הבא? מה הפסוק הבא? אז הוא אמר, נכון? הוא אמר, לא טוב להיות אדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. מה הפסוק הבא? אל תסתכלו. מה הדבר הבא שיהיה כתוב? כן. ואז הוא עשה את האישה. כן. אנחנו מדברים. אנחנו מדברים על פרק ב', ועכשיו אחרי שאלוהים אומר לא טוב להיות האדם לבדו, אצא לו עזר כנגדו, מה הוא עושה? עכשיו, מי, את אמרת כי ראית או אמרת כי את זוכרת? כן? אז חלק אמרו בצדק, ואיבן השם אלוהים את זה, וכולי, מה שאנחנו מצפים לראות זה שהוא יעשה את האישה. כי לכאורה הוא אמר לא טוב להיות האדם לבדו, אצא לו עזר כנגדו, ואז עזר כנגדו, ברור שזאת האישה, נכון? אבל הפסוק הבא זה לא זה, תסתכלו בפסוק י"ט. עכשיו תנסו, אנחנו מנסים לאמץ פה את השיטה בתורה, זה לא איזו שיטה חדשנית, אבל הוא הדגיש את זה סבי, זכרונו לברכה, לקרוא את התורה מההתחלה לסוף ולא מהסוף להתחלה, שלא ברור לנו הסוף מראש, בסדר? לא שאנחנו קוראים ואומרים, נו ברור שבסוף יהיה את האישה הזה, אלא כל שלב הוא פתוח להתחדשות. אז אתה אומר לתמיכה, מההתחלה לסוף, זה שכל דבר הוא בעצם לא ידוע מראש, וכל פסוק אתה שואל מה אמור לקרות פה ולמה זה קרה, ולמה הפסוק שאחר כך הוא מגיב למה שקרה שלא היה מוכרח. אנחנו ננסה להדגים את זה פה. לא טוב להיות האדם לבדו, אני אעשה לו עזר כנגדו. עכשיו השם בשלב הבא, ויצר השם אלוהים מן האדמה כל חיית השדה. עכשיו תגידו לי מה הקשר. בעיקרון אין. למה? למה אין? את אומרת כי אנחנו יודעים את הסוף שהעזר כנגדו זאת האישה. אבל אם נגיד שלא היינו יודעים את הסוף שהעזר כנגדו זאת האישה, אז זה, שמה? כן. זאת אומרת שבעצם הפסוק הבא זה התשובה של אלוהים, של השם אלוהים. לעניין, אנחנו בפסוק י"ח-י"ט בפרק ב'. זאת אומרת, מתבקש להבין שהעזר כנגדו, זה, הוא אומר, לא טוב להיות האדם לבדו, יעשה לו עזר כנגדו, והדבר הבא שהוא עושה זה את החיות. אז כנראה שהשם, בוא נניח לשאלה מה הקשר בין פרק א' לפרק ב', שזה מה שאת שואלת, נעשה כאילו לא היה את פרק א', בסדר? אז עכשיו, משתמע מזה שזה הרעיון של הקדוש ברוך הוא, מי זה העזר כנגדו? זה החיות. עכשיו, אם אנחנו קוראים מההתחלה לסוף, אז אנחנו, זה לא תרגיל של הקדוש ברוך הוא, אלא זה הצעה רצינית ואמיתית. מה, בעצם צריך להגיד את זה ככה? אוקיי, הוא בורא את החיות, ואז ויבא לאדם לראות מה יקרא לו. אז מה הקשר עכשיו לקרוא להם בשמות? הבאת עזר כנגדו, תעשה חופה, או תעשה, לא יודע, תפתח פינת חי. מה?
כאילו שהאדם יראה שכשהוא יתנה עם שמה, אז הוא יראה
שהוא יתנחה ונקבע, אז מה שאת אומרת, זה, אני נותן איזו שותפות לבן אדם שיבין לבד משהו, נגיד שהם כולם זכר ונקבה ולי אין, ואז הוא ירצה גם. עכשיו אם האדם היה אומר, תביא את הנאקה, היא תהיה עזר כנגדי, היא תסחוב לי את הילדים לבית ספר, היא תסחוב לי את הדברים, מה היה קורה? זאת אומרת, זה, מה שאני שואל, זה תעלול כזה? זה משחק שהקדוש ברוך הוא עושה שהתשובה אליו ידועה מראש? כמו למשל שמישהו שואל אותך, מורה שואל שאלה במבחן, אז מה הוא רוצה לשמוע? תשובות שלך או את התשובות שהוא רוצה לשמוע שהן ידועות מראש ועל זה? תשובות שלו, נכון. אז כאילו משמע לפי הרעיון הזה שגם אלוהים הוא כזה. שהוא שואל אותך, נו, מה אתה אומר על זה? אבל ברור שהוא כבר יודע מראש את התשובה, הוא רק נשאר שאתה תבין את זה.
אבל הוא יודע את כל החיית
שלו, זה כל חיית, או לא? לא יודע. הוא יצר את חיית השדה, והוא מביא לאדם לראות מה יקרה לו. וכל אשר יקרה לו האדם, נפש חיה הוא שמו. תגיד אתה איך קוראים לזה. ואיך שקוראים לזה, זה מה שיהיה. עכשיו, אם הוא היה קורא לאחת החיות אישה, אז היא הייתה אישה. אז אני אתכן לגמרי שבמובן הזה שנראה בשלב ראשון שהקדוש ברוך הוא לא עושה חד צדדית, כן, שזה מה שאתם אומרות בעצם. הוא לא אומר טוב, אז אני יודע מה טוב בשבילו, קח את זה ותעשה מה שאמרתי לך, אלא הוא עובר, מסכים לעבור איזה תהליך עם האדם שבו הוא אומר לאדם, תגיד, מה אתה אומר על זה? מה חסר לך? מה אתה צריך? נכון שזה בהקשר של מה שאנחנו מדברים בשיעורים, להבין שהקדוש ברוך הוא מתעניין בנו, חשוב לו מה אנחנו חושבים על העניין, והוא לא מחפש רק מין צייטנים כאלה, שאז אולי היינו מצפים לראות פה בפסוקים, ויאמר השם לא טוב ויותם לא טוב, אלא ישים לו את האישה ויגיד לו, הנה זאת שלך. כן? כמו שאנחנו רגילים לתפוס את התורה, שאומרים לך מה נכון. פה הוא אומר לו, בוא, אבל אני רוצה להיות עוד טיפה יותר נועז מכן, שאתם אומרות, האלוהים כבר יודע מה חסר לו, הוא רק רוצה שהאדם יבין את זה, אז הוא מביא לו את כל החיות כדי שהוא יבין בסוף שזאת האישה. אני רוצה שבכלל בתורה נקרא את זה שאולי האפשרות של האישה היא לא מוכרחת. שהקדוש ברוך הוא כשהוא מביא לאדם, הקדוש ברוך הוא בא באמת פתוח, הוא לא בא עם התשובה ידועה מראש. ולפי מה שאתה תגיד, ככה יהיה. אז אם האדם היה אומר משהו אחר, אז היה משהו אחר. כל אשר יקרא לו האדם נפש חיה הוא שמו. למה צריך להגיד את זה? הוא אומר, מה שאתה תגיד, ככה יהיה. מה? מי? האדם? אז נניח עם השיטה שלך. טוב, מה הבן אדם יודע? לא יודע, אבל זה החיים שלו. גם אז, אני אומר, גם אז תגידי שהוא לא יודע כלום, אבל זה החיים שלו. הוא יצטרך לחיות עם העזר כנגדו. אז גם אם כביכול הקדוש ברוך הוא יודע יותר טוב, זה לא עוזר לבן אדם, וזה לא עוזר להתפתחות הבריאה שהקדוש ברוך הוא ינחית עליו מלמעלה. ואז מה שאני רוצה לחדש לנו פה בשיעורים זה שנתחיל לסמוך על זה שאנחנו יודעים משהו. ושגם האדם הראשון לא היה מין אהבל ראשוני כזה, אלא הוא ידע משהו, הרי הוא בצלם אלוהים. אז כנראה שהוא יודע משהו מבפנים, והוא צריך להתחיל לסמוך על הידיעות שלו. והקדוש ברוך הוא מנסה להגיד לו, בוא תראה שיש לך יכולת מיוחדת שאנחנו שותפים בה. מה היכולת הזאת? לקרוא בשמות. עד עכשיו בבריאה, רק אלוהים קרא בשמות. ויקרא אלוהים לאור יום ולחושך קרא לילה וכו'. מפה הוא אומר לאדם, בוא, אתה כמוני. אתה תקרא בשמות. אני מתחיל להעביר לך סמכויות אלוקיות. כן, עכשיו שם בתורה זה לא, טוב תקרא לזה משה או חיים, זה אתה תגיד מה זה. השם הוא מאוד משמעותי, אתה תגיד מה זה. אם תגיד שזה כמו שאלוהים קרא לאור יום ולחושך קרא לילה, או ולזה הוא קרא רע ולזה הוא קרא טוב, אז אחרי זה כל הבריאה ממשיכה לפי זה. אם אתה קורא לזה חבר שלך, אז זה חבר שלך. אם זה לא חבר שלך, זה לא חבר. מה שאתה אומר זה אפילו, זה קובע לחיה הזאת מה היא. אתה כמעט בורא אותה. כן, ולה, ולהם, ולכל מי שיבוא אחריהם, אתה כמעט בורא אותה.
אם הוא היה קורא לה ג'ירפה,
אז האריה, אז האריה היה ג'ירפה. זה מה שהוא אומר. אז לא היה. אז לא היה. זה מה שאני מנסה להגיד, זה שאני מנסה לעורר אותנו פה, לתפוס מההתחלה של התורה, את גודל הכוח שהקדוש ברוך הוא שם בידיים של האדם. שמה שהוא יגיד, ככה יהיה. אנחנו הרבה פעמים אנחנו מעדיפים להחזיר את האחריות הזאת לקדוש ברוך הוא, להגיד לו עזוב תחליט אתה, אבל הקדוש ברוך הוא לא מסכים. הוא אומר לך, כל מה שאתה תקרא בשמו ככה זה יהיה. זה ג'ירפה, זה ג'ירפה, בסדר? זה מה? היום זה לא קורה לנו, א' זה כן קורה לנו, אבל ב' זה לא קורה לנו, וזה חלק מהמסר שאני רוצה להגיד, זה לא קורה לנו כי אנחנו לא תופסים את עצמנו כחשובים. שאם היינו קולטים שהקדוש ברוך הוא מזמין אותנו לשותפות הזאת, אז היינו משתמשים בה. מה? בדיוק, בדיוק. זה ממש המשך של סוגיית היועץ, שהקדוש ברוך הוא מכניס אותך יותר ויותר לשותפות, ופה האדם וכביכול הממשיך של המלאכים בעניין הזה. תגיד אתה מה אתה חושב, ובוא נברא ביחד את העולם, בעצם. עכשיו, אני לא בטוח שזה מה שהכוונה לקרוא בשם, כי לפי מה שאת אומרת יוצא שהקריאה בשם היא קצת עניין טכני כזה. תקרא על זה, אבל זה לא משנה מי היא. עכשיו, למשל, בלחות נדרים. כשאת אומרת, כשאת נודרת נדר לא לאכול משהו, עכשיו הוא אסור. מה קרה? מה? רק דיברתי. כשאנחנו אומרים בחתונה המקודשת, אז קרה משהו. והדיבור של בן אדם, מה עשית בסך הכל? הפכת אותה לזה, עכשיו, מה ביג דיל? לא. הדיבור שלך הוא לא רק מתאר מצבים קיימים ולזה, הוא משפיע. אז מה שאתה תקרא לזה בשם, זה זה. עכשיו, בוא תלכו יותר מעמיק, זה לא רק הקריאה בשם, זה מה שאתה תגיד, מה שאתה תגיד על העולם, איזה מקום אתה נותן לכל דבר בעולם, זה מה שיש. אם אתה נותן לחבר שלך איזשהו מקום בעולם, זה המקום שיש לו. אם אתה נותן לתלמידים שלך איזה תפקיד, זה מי שהם. כל דבר. ואיך אתה קורא לעצמך? אם אתה קורא לעצמך כלומניק, אז אתה כלומניק. טוב, אתם בינתיים שמות באיזה סימן שאלה את הסוגיה הזאת. חכי רגע. אתם בינתיים שמות בסימן שאלה כמה זה משמעותי. בסדר, אחרי זה בהמשך התורה, יופי. בהמשך התורה, רק רגע, עוד קצת. תנו לי לרוץ עוד קצת. אחרי זה בהמשך התורה אנחנו נראה עוד הרבה פעמים, למשל באברהם אבינו כתוב והיה ברכה, כתוב שאברהם אבינו התחיל לקבל את מפתחות הברכה בעולם, ואת מי שאברהם אבינו יחליט לברך הוא יתברך. שאם את מתפללת על מישהו שיהיה לו שפע, יהיה לו שפע, תקללי אותו, אז זה מה שיהיה לו. מה? מי? שאלה טובה שצריך להתייחס אליה בסוגיית אברהם. קודם כל, מה הקדוש ברוך הוא רוצה לתת לאברהם? להגיד לו, תראה, אתה מוריד את השפע לעולם. אתה לא רק מין אדם שאמור לציית לי ולספר מי אני. אתה הולך לקבל מפתחות על התפקידים שלי. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לאברהם. וכשאתם מחליטות להיכנס להיות ממשיכות המשימה של אברהם אבינו, אז מה שאתם מקבלות בידיים זה את מפתחות של הברכה בעולם. ולמי שאתם אומרות שצריך להעביר את הברכה, אז יהיה לו ברכה. עכשיו אנחנו אומרים, למה מי אני ומה אני משנה בכלל? זה מה שאני רוצה לעורר אותנו שאתה כן משנה. ושמתחילת התורה זה מה שהקדוש ברוך הוא מנסה לספר לבן אדם, שהוא משנה. והבעיה של האדם, הכפירה הכי שורשית של הבן אדם, שהוא חושב שהוא לא משנה. למשל, כשהקדוש ברוך הוא אומר לנוח שהוא עומד להשמיד את להמטיר מבול על העולם, אז אם נוח היה קולט שהוא יכול לשנות את זה, אז אולי הוא היה משנה את זה. הבעיה שהוא לא חושב שהוא יכול לשנות את זה. שאלה טובה. לפעמים מותר לנו שהיום נגיד משהו הפוך. לא, זה חשוב בשבילנו, כי זה לא, אם ננסה לסדר את כל הדברים שנגיד פה בשיעור, אתם הרבה פעמים תשאלו אותי, רגע, זה לא מסתדר. יש הפכים. אז נכון. אז בואי רגע נשאיר את השיעור הקודם שם, עכשיו אנחנו רגע פה. את צודקת, אבל אם ננסה לענות על כל הקושיות האלה, לא תמיד לכולם יש לי תשובות, דרך אגב, אבל אם ננסה, אז יהיה לנו ארבעה שיעורים בשיעור אחד. בואו רגע נהיה פה. אברהם אבינו אומר לו, אתה תהיה ברכה. הניסיון של אברהם אבינו זה להחליט אם הוא רואה את עצמו ראוי, אם הוא מסכים, ואם הוא לוקח את האחריות הזאת שהוא יקבע את העולם, ולא הקדוש ברוך הוא כביכול. הקדוש ברוך הוא אמר, תקראו רשי על ויהיה ברכה, הקדוש ברוך הוא אומר, עד כאן אני ברכתי עולמי, מכאן ואילך הברכות מסורות בידך. זה בערך הלשון, לא בדיוק, אבל... ואז כשאבי מלך יבוא ויגיד לקדוש ברוך הוא, תרפא אותי, הקדוש ברוך הוא אומר לו, סליחה, אני עברתי את המסכות. לך לדבר עם אברהם. זאת אומרת, אתן. בסדר? שאנשים תתפללו, אומרים, תלך לדבר עם החברות פה, הם ירפאו אותך, אני כבר לא יכול, אני מסרתי את המפתחות לאברהם.
אז אמרו
לך, מי? לא הבנתי. נכון. אז מה? זה לא בא לעקור את זה שאנחנו פונים לקדוש ברוך הוא, אבל אם אני מנסה לעורר אותנו למשימה שמתחילה להיות פה לאדם הראשון, ואחרי זה היא תעבור לאברהם והיא תעבור גם אלינו, שהקדוש ברוך הוא שואל אותנו מה לעשות עם העולם. אז כשאת פונה אליו ומתפללת, בעצם הקדוש ברוך הוא שואל אותך, תגידי, מה את אומרת על החיים שלך? אז אם את אומרת, תן לי איכשהו לשרוד פה, אז הוא יגיד, בסדר. ואם את אומרת לו, תעשה אותי מלכה, אז הוא יעשה אותך מלכה. נכון, אבל בהקשר הזה, המפתחות אצלנו במובן הזה שהקדוש ברוך הוא שואל אותך מה את רוצה. עכשיו, אם את אומרת, אני רוצה להיות מלכה, אז הוא אומר, כנראה שזה רעיון טוב. אבל אם את אומרת, אני רוצה איכשהו לשרוד את העולם, אז נכון שאת מבקשת ממנו, אבל בעצם הבקשה הזאת, בעצם הוא שאל אותך משהו. וזה חשוב שתעזי לבקש בגדול. דיברנו על זה, אני חושב, פעם קודם, זה. זאת אומרת, תעזי... עכשיו, גם על אחרים. מה? אני לא בטוח. את צריכה להתעקש. חלק מהשאלות, מלכה שרוצה להיות מלכה, היא לא מבקשת פעם אחת ואז היא הולכת הביתה לשחק עם הפלאפון. היא מבקשת והיא מנג'זת עד שהקדוש ברוך הוא נותן לה. עכשיו, חלק מהניסיון שלנו זה שהוא שואל אותנו אם אנחנו באמת רוצים. אם אתה בא אליו פעם אחת עם איזה בקשה, ואז הקדוש ברוך הוא שואל, אתה באמת רוצה? אתה אומר לו, לא, לא נתת לי אתמול, ויתרתי על זה, אני הלכתי, לא יודע מה, הלכתי לבית קפה, מה, עזוב אותי עכשיו. ביקשתי פעם אחת, לא נתת. אז חלק מהעניין זה שהקדוש ברוך הוא אומר לך, אל תמהרו להקטין את כוחכם. נכון שלא כל דבר שאנחנו רוצים אנחנו מקבלים, אבל אנחנו רוצים בלימוד הזה להתחיל להתעורר בחזרה לכוח שלנו. אז בואו נמשיך רגע. ויעבר אדם לקרוא, וכל אשר יקרא לו אדם נפש חי על שמו, ויקרא אדם שמות לכל הבהמה ולעוף השמיים ולכל חיית השדה, ולאדם לא מצא עזר כנגדו. האדם אומר, לא מצאתי את מה שאני צריך. זה שאלה, אבל אני בינתיים הולך עם הפשט היותר פשוט, נגיד שהאדם לא מצא לעצמו עזר כנגדו, כי האדם קורא בשמות, בעצם כשאדם קורא בשמות הוא אומר, מה זה, מה זה, מה זה, מה זה, לא, זה לא קשור אליי, זה גמל, זה אריה, זה, לא מצאתי משהו בשבילי. בעצם האדם שואל את עצמו, מה ישלים אותי, מה ייתן לי את מה שאני צריך? מה? לא יודע. בסדר. רגע. עכשיו האדם אומר לא מצאתי. בעצם האדם פונה לקדוש ברוך הוא ואומר לו, אין פה את מה שאני צריך, אני צריך משהו אחר. כשאת באה לקדוש ברוך הוא והקדוש ברוך הוא כאילו מזמן לך את המציאות, אז את צריכה לשאול, יש פה את מה שאני צריכה? אם לא, לכי תגידי לו שזה לא מתאים. הוא מחכה לדיבור הזה ממך. אנחנו הרבה פעמים חושבים, הנה הקדוש ברוך הוא שם לי, אז אני צריך להגיד בסדר. אבל לא, התורה מלמדת אותנו שהקדוש ברוך הוא שם את זה לפניך ושואל אותך, תגיד מה אתה אומר, זה מתאים לך? זה עונה על מה שאתה מחפש? ואם אתה אומר לא, אז תלך לקדוש ברוך הוא ותגיד לו מה אתה צריך. ואז הוא יגיד, טוב, אז נמשיך הלאה. הוא מחכה לשותפות שלך שתגיד לו איך צריכים לראות החיים שלך. עכשיו, כן? תגיד מה אתה אומר, אתה לא מרוצה מזה, תגיד מה אתה רוצה. אתה אומר, טוב, בסדר, נו, כנראה ש... לא יודע מה, כנראה. כאילו חושבים שאמונה, הכוונה להסכים עם המציאות ולהגיד זה בסדר. אז פה אמונה זה להתחיל להאמין שהקדוש ברוך הוא מחכה לדעתי מה מתאים לי. ועכשיו הוא אומר, טוב, אתה, זה לא מתאים לך, אז אני באמת אציע לך הצעה נוספת, וגם את ההצעה הבאה אני אשאל אותך מה דעתך. אני לא זז מפה עד שאתה מבסוט, בסדר? נגיד את זה ככה. הקדוש ברוך הוא אומר לאדם, אני לא גומר את התהליך הזה עד שאתה מרוצה. לא מצאת? נמשיך לחפש ביחד עד שתמצא, אבל אל תתפשר. אז אז הקדוש ברוך הוא, ויפל השם אלוהים תרדמה על האדם ואישן, ויקח אחת מצלעותיו ויסגור בשר תחתנה, ויבן השם אלוהים את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה, ויביאה אל האדם. איזה ויביאה? ויביאה לשאול אותו מה דעתו. עכשיו אם הוא היה אומר לא מרוצה, אז לא, אז הוא היה מציע לו משהו אחר. כי חלק מההסכמה של הקדוש ברוך הוא זה שאם זה שותף, זה שותף. אתם זוכרים ששאלנו את ההתייעצות הזאת? אז פעם שעברה ראינו את זה במדרש, עכשיו אנחנו רואים את זה בפסוקים. כשהקדוש ברוך הוא מתייעץ, זה לא יכול להיות התייעצות בכאילו. אם אתה שואל אותי מה דעתי ואחרי זה אתה תגידי לא, התבלבלת זאת היא, אז מה עשינו פה? אם ההתייעצות הזאת רצינית, זאת אומרת שאם האדם יגיד שזה לא מתאים לו, אז לא. זה התייעצות רצינית. זה שותפות רצינית. במקרה הספציפי הזה, האדם חשב שמתנו. ולכן הסיפור ממשיך. אם האדם היה אומר לא, אז הסיפור היה נתקע פה והיו מציעים לו עוד הצעות. אגב, המדרש באמת אומר שהייתה עוד חווה. חווה הראשונה. כי הוא אומר, זאת הפעם. מה זה זאת הפעם? אז המדרש אומר, היה פעמיים, הניתוח נעשה פעמיים. אז אפשר להגיד ככה, אבל אני אומר, המדרש מוסיף עוד משהו, אפשר להגיד, טוב, זאת הפעם ביחס לחיות. המדרש אומר, לא, היה עוד משהו באמצע של פעמיים הוא הביא לו אישה, מהראשונה הוא לא היה מרוצה, אז הוא הביא לו עוד אחת. והחווה הראשונה הזאת, אחרי זה, קין והבל רבו עליה. כן, היא עדיין קיימת. תמיד יש את החווה הראשונה והחווה השנייה. היא עוד מסתובבת בעולם והיא מחפשת שמתחתן איתה. יש כמה, היא לא כל כך החליטה שהיא לא אוהבת להתחתן, אבל יש כמה שמסתובבים איתה. ככה לפי המדרש, אם אתם רוצים להיכנס למיסטיקה. בסדר. לא משנה, אז זה... נושא צדדי, זה נכנס למיסטיקה ולסיפורי בבות, זה לשיעור אחר. בואו בינתיים, מה שאני רק הבאתי את זה בשביל לומר, שויומר האדם, זאת הפעם עצם מהסמאי, הוא בשר מבשרי. לזאת יקרא אישה, כי מאיש לוקח הזאת. עכשיו אני קורא לה בשם אישה, ואני מכריז שהיא העזר כנגדי, היא העזר כנגדי. ואם הוא היה קורא לה בשם אחר, אז זה לא היה זה. זה לא משחק כזה חינוך, משחק חינוכי. הקדוש ברוך הוא, יש משהו שאתם מציעים למישהו להיות שותף שלכם, אז אתה חייב לקחת סיכון שהעניינים לא יקרו כרצונך. אם לא, השותף שלך יגיד לך, אז אני לא שותף, אני בובה. והקדוש ברוך הוא רוצה בן אדם שהוא לא בובה. אז כשהוא נותן לבן אדם, תקרא לזה בשם, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מסכים שהוא ילך עם ההכרעה של האדם. שאם יצחק, למה הביג דיל? הרי מה, יצחק יכול לטעות, לברך את עשיו וזה ילך? אז שהקדוש ברוך הוא יגיד, סליחה, טעית, ותעביר את הברכה ליעקב. לא, כי מרגע שמסרתי לך את ההכרעה על הברכה, אז אתה מחליט. אז יצחק מחליט, כביכול לא הקדוש ברוך הוא. כן, אבל היא הבחירה באיזה מובן עוד יותר נועז של ממש להיות... שותף לקדוש ברוך הוא במעשה בראשית, שזה הנושא של השיעור שלנו, שאתה נהיה מעין שותף בבריאה. שותף בכיר. אז זה עוד
יורכה. בדיוק.
נכון, זאת אומרת, אסתי, נכון? לא? שירה, אסתי נתפס לי בראש, לכולם אני קורא פה אסתי. שירה, אז שירה אומר... סליחה. שירה אומרת, שירה או שירה? שירה. אז שירה אמרה לנו בשירה שצדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים, זה ביטוי של הרעיון שאת אומרת. שיש לפעמים כביכול הקדוש ברוך הוא מבטל דעתו בפני השותף. זה עד כדי כך. אז זה הולך במדרגות, רמת השותפות הזאת, אבל בוא נגיד מה שלא יהיה, זה יותר נועז מאיך שאנחנו תופסים את עצמנו ביומיום. אנחנו תופסים את עצמנו ביומיום מקסימום כפועלים, נזופים או לא נזופים, או מתחננים, התנהגנו לא יפה, לא התנהגנו לא יפה. רוצים לצאת מהראש הזה. את נכנסת לאיזה, נגיד את אומרת, נכנסת לתפילה, את לא נכנסת כאיזה מין, לא יודע מה, יש איזה חתונה ואת באת בצד ואת כאילו רק פה מפריעה לעניינים. את השותף כשהקדוש ברוך הוא חיכה לו. זה לא האופוזיציה של אני בסדר או לא בסדר, ואם אז עכשיו אני הילד הבסדר, אז אני אקבל את הממתקים של הילד הבסדר. את השותפה שלו, נכנסת עכשיו, המלכה של הקדוש ברוך הוא, ואת השותפה. מה? לא יודע איפה כתוב שהבן אדם צריך להיות עבד השם בינתיים. נכון, אז אני אומר, אם יפתור אותנו בינתיים מן השאלה הזאת, לא אומר שלא צריך לענות על זה, אבל בינתיים ניפטר מן השאלה הזאת על ידי זה שנגיד שבינתיים, עד עכשיו בפסוקים, לא ראינו שהקדוש ברוך הוא ביקש עבדים. להפך, ראינו שהוא מפח חפש שותפים.
אוקיי, יש לי שאלה. אם היום בן אדם מחליט, מה אני מחליט? בן אדם מרגיש שהוא שותף של הקדוש ברוך הוא. ואני מרגיש שהוא שותף של הקדוש
ברוך הוא. אז הקדוש ברוך הוא ילך איתך.
אבל נגיד.
זה הקטע המפחיד. עוד פעם עם נסיבות.
אם בן אדם, נגיד, יש לו נסיבות בכל, הוא אומר, שמה, הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתהיה לי אהבה, הקדוש ברוך הוא רוצה מה שטוב לי. הקדוש ברוך הוא, לא, זה באמת, אם זה...
החלק המדאיג הוא, בסיפור של השותפות הזאת, שהקדוש ברוך הוא לא יעצור אותך גם מלעשות שטויות. אני לא מתייחס ספציפית לדוגמה הזאת. לא מתייחס ספציפית לדוגמה הזאת. הוא שואל אותך מה דעתך. עכשיו, אם אתה מחליט לעצב את עולמך אחרת, אז הוא ילך איתך. ואם זה יהיה גרוע, הוא גם ילך איתך.
אבל לא יכול להגיד, מה זה לעשות
כנגדו?
הוא בחרת אישה כעזר כנגדו. לא מתאים לאישה כעזר כנגדו.
מי?
עכשיו.
עד שיר. הרי את רואה? הקדוש ברוך הוא לא עושה את זה.
אבל מה, זה נגד הקדוש ברוך הוא.
אז מה שאני רוצה להגיד זה שמעבר למה שהקדוש ברוך הוא רוצה, מה שאנחנו מתחילים לראות בתורה, שהקדוש ברוך הוא רוצה שותף, והוא נותן לשותף, לפעמים בהמשך, לעשות דברים שאולי אפילו הם לא כל כך לרוחו של הקדוש ברוך הוא, אבל מה עוד יותר לרוחו של הקדוש ברוך הוא? לתת לבן אדם להתבלבל. מה לעשות? אני לא יודע, אני לא, עוד פעם, לא בא לענות לך מיד על השאלה, אתם רוצות מיד, אז טוב, אז להלכה, מחר ראוי מנתי... אני אומר, בוא נתפוס, בוא ניכנס לראש של מה התורה מזמינה אותי בעולם בשלב ראשון. נתחיל להבין את זה. אחר כך ניכנס לפרטים. הבעיה שכל התפיסה הבסיסית שלנו של התורה היא עקומה, ואז אנחנו ניגשים לכל השאלות משם. אז אנחנו רוצים רגע להציע לכם תפיסה מחודשת של עצמכם. אני השותפה של הקדוש ברוך הוא. זה לא רעיון שלי. אני אביא לכם, בואו נקרא בפנים, בסדר? תקראו בדף. מה?
איפה זה
שם
את האישה גם?
מה זה? אז בפרשה האחרונה היה לנו באמת תיקון נפלא לזה. נקראה לנערה ונשאלה את פיה. אותו דבר. אם רבקה הייתה אומרת לא הולכת, זהו, לא היה יעקב. אין יעקב. נקראה לנערה ונשאלה את פיה. תחשבו כמה מתח יש שם. כל הבלגן שהעבד הביא את הגמלים, נתן את הצמידים, עם אברהם, עם, זה, עם, עם לבן, בסוף יש איזה רגע שהיו שואלים את רבקה, מה את אומרת? היא אומרת, לא, לא מאיש לוקח הזאת, לא מרבקה לוקח הזאת, לא. כל הסיפור היה הולך למקום אחר, היו מחפשים מישהי אחרת. או שהעבד היה ממשיך להתעקש עד שהייתה מסכימה. אבל מי שנקרא על הנערה ונשאלה את פיה. בוא נגיד ככה, אתם מרכזים את כל השאלות האלה, אחרי זה נחשוב עליהן. קודם כל אני רוצה שנתפוס את ההבנה הבסיסי, ודאי שבעניין הזה האישה היא לא שונה מהאדם. היא ודאי גם היא אותו דבר. להפך, הבעיה שהיא צריכה להשתחרר ממנה אחר כך, זה הנטייה שלה להוא עם שולבך. זאת אומרת, לתת לו להחליט ולא לתפוס את עצמה כבוחרת, זה דווקא הסימן של המחלה שלה. הסימן של הבריאות שלה, שהיא מתחילה לתפוס את עצמה כמלכה ולא כשפחה. מה ששמעת. כן. יותר מזה גם, אבל בואו תקראי בפנים בתוך המדרש. אמר רבי שמואל בר עמי, מתחילת בריאתו של עולם נתאווה הקדוש ברוך הוא לעשות שותפות בתחתונים. מה התאווה של הקדוש ברוך הוא? שיהיה לו שותף בעולם התחתון. צייטנים, עבדים, פרחים, יש לו. למה הוא מתאווה? לשותף. שותף. מדרש בראשית רבה, לא איתי אשכנזי. בסדר? זה מדרש תנאים. מה? שעמם לבד. כן, כן, הוא רוצה עזר כנגדו. תראו בדף שלכם, במקור השלישי, בהתחלה יש את הפסוקים, אחר כך יש לנו את המדרש על הדו פרצופים, ואחרי זה המדרש השלישי, אמר רבי שמואל בר עמי, מתחילת בריאתו של עולם נתאווה הקדוש ברוך הוא לעשות שותפות בתחתונים. תראו במנוסח בלשון קצת יותר מאוחרת, זה הרמח"ל, רבי משה חיים לוצאטו, בספר שנקרא דעת תבונות, שדעת תבונות זה מין הבהרה של יסודות התורה בלשון חצי קבלית, חצי שכלית כזאת. תראי כמה כבוד חלק הקדוש ברוך הוא, כמה כבוד גדול חלק הבורא ברוך הוא לצדיקים שחשבם לשותפים אליו. כמו שאמרו ז"ל, עמי אתה, עמי אתה. כי באמת, שימו לב למילה באמת, אנחנו תמיד חושבים שזה משחק. כי באמת חלק הניח להם בתיקונו של עולם ובשכלול הבריאה. וכמו שבארנו לאל, עד שנמצא תיקון הבריאה כביכול מחולק בין הקדוש ברוך הוא והצדיקים שאינו נשלם אלא בשניהם. בסדר, את רואה את המקור הזה? אה, תמר. יש לי, יפה. וגם תמר גם הספיק. את רואה את המקור הרביעי פה? תמצאי שתיקון הבריאה כביכול מחולק בין הקדוש ברוך הוא והצדיקים. יש חצי-חצי. אני מביא את העולם לתיקונו, חצי-חצי עם הצדיקים. לא יודע, הוא לא אומר חצי-חצי, אבל זה נשמע שזה לא מעט. עכשיו, מה זה צדיקים? נכון? פה אנחנו צריכים, הסתבכנו, אז כאילו, יופי, המקור הזה הרס לנו את הכל, מדובר עליהם, לא עליי. הצדיקים זה אתם? א', שאלה טובה. אני חושב שקודם כל ברמה הראשונית צריך להבין אנשים. מה מיוחד בצדיקים? שצדיקים בשלב הראשון זה אנשים שמסכימים לקחת את השותפות הזאת. רוב האנשים עסוקים בלהגיד שהם לא שווים כלום והם לא משמעותיים. הצדיק זה אדם קודם כל שמסכים לשותפות הזאת. הוא מבין את חלקו, הוא מבין למה הקדוש ברוך הוא מזמין אותו בעולם, והוא אומר אני הולך על זה. רוב האנשים מעדיפים להסביר שהם חסרי אונים, שהקדוש ברוך הוא מסביר, מחליט בשבילם הכל, שאין להם בחירה, שאני לא יודע מה. אז הקדוש ברוך הוא אומר, זה צדיקים. דבר שני, מה זה צדיקים? צדיקים זה אנשים שלאט לאט מתחילים לרצות מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. מגלים מתוך עצמם שהם רוצים אותו דבר. אמרנו, למה הוא אומר צדיקים? צדיק זה אדם שמתחיל יותר ויותר להגיע למצב שהוא רוצה את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. אבל באמת אתם צודקות שהנקודה היא שנתפוס את עצמנו כצדיקות. כשכתוב צדיקים, מה שקורה לנו בדרך כלל, אנחנו קוראים מקור על צדיקים, מה קורה לנו בנפש, אוטומט יורד מסך. יורד מסך שאומר, הבנתי, זה לא בשבילי. לא דיברו עליי. אז בכמה וכמה ספרים כתוב שאתה צריך להגיב הפוך. צדיקים? מדבר אליי. את צריכה לתפוס את עצמך כצדיקה. מקסימום צדיקה עם כמה תקלות בדרך. אבל לעולם יראה אדם את עצמו כאילו צדיק שרוי בתור מאה. עכשיו, מה זה צדיק? צדיק צריך, אם אתם עוצמים עיניים, אם אתם עוצמות עיניים ומדמיינות את דמות הצדיק ואתם לא רואות שם את עצמכם, אז תמיד יש סכסוך ביניכם לבין המקור הזה. כשאומרים צדיק, תדמייני את עצמך. מה שאני מדמיינת זה מישהו כזה עם זקן לבן, וזה, לא יודע מה אתם מדמיינות, רבי לוין, לא יודע, כל אחת מה שהיא מדמיינת. אבל זאת לא את. אז תמיד המקורות האלה כביכול מדברים על מישהי אחרת. צדיקה זה מישהי שהיא עצמה בשלמות. מה זה מישהו שהוא לא צדיק? זה אדם שהוא מוותר על חלקים מתוך עצמו. הקדוש ברוך הוא נתן לך נשמה קדושה, הוריד אותך לעולם. הנשמה שלך זה חלק מלכותי נפלא, חלק אלוקא ממעל ממש. עכשיו, אם את לוקחת אחריות להיות את עד הסוף, אז את נקראת צדיקה.
כן, אבל אפשר שאלה. אמרת שצדיק
אז הייתי אומר, אני אתן לכם עוד כמה הגדרות לצדיקה. נקרא לזה צדיקה יחסית. זה לא מצחיק. אני אומר לכם משהו שאם אתם תקלטו אותו, היה שווה את כל השנה הזאת. צדיקות יחסית. כי כשאנחנו עומדים מול מודל כאילו יש את הצדיק, וכל עוד אני לא שם, אני לא שם, אז כל הזמן אני חי באפס ואחד, בכן או לא. התורה לא עובדת בכן או לא. ימימה אומרת, הדיוק הוא יחסית מידי. או הרב קוק אומר, התשובה זה השתלמות ולא שלמות. או בלשון שלנו, מה? השתלמות ולא שלמות, או אמרנו, היחסי התמידי זה בימימה, או, אני אסביר לכם בלשון שלנו, צדיקה זה תמיד ביחס לעצמי. היום אני עוד מילימטר, יותר צדיקה. הדיוק הוא יחסית מידי. אז אני אומר, מה זה להיות צדיקה? זה להיות היום מילימטר יותר צדיקה מאתמול, ואז אני בתוך המשחק. גם אתמול הייתי צדיקה 30%, היום אני צדיקה 32%, מעולה. אז בחלק שאני צדיקה, הקדוש ברוך הוא הופך אותי לשותפה, במעשה בראשית כבר היום. ויש בתוכי נקודות באישיות שהן צדיקה גמורה כבר. ויש בתוכי נקודות שאני רחוקה מזה מאוד. זה לא 0 או 100. יש בתוכי נקודה, בכל אחד יש בו בדרך כלל נקודות שהן כבר בנויות טוב, אז הוא יותר צדיק ממשה רבנו בנקודה הזאת. ובנקודות אחרות הוא גרוע שבגרועים, זה גם בסדר, ובנקודות אחרות הוא סתם באמצע. אז מה זה צדיקות יחסית? להתחיל לראות את הסולם הזה כמשהו שכל הזמן קורה. אני היום צדיקה באיזושהי מידה, מחר אני צדיקה בעוד קצת יותר מידה. ואז אני לא בודק קצת מי אם כבר הגעתי או לא הגעתי לצדיקות. אלא אני שם, אני בתוך עכשיו אני אגיד לכם עוד משהו אחר על מה זה צדיקה. צדיקה זה מישהי שעושה את מה שהיא, מה? כן, אז אנחנו תכף נחזור אליו, אני אומר עוד רעיון. צדיקה זה מישהי שעושה בדיוק את מה שהיא יכולה לעשות ברגע נתון. כתוב, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה עם בריאותיו. הוא לא מבקש ממך ולא מצפה ממך שתעשי מה שמשה רבנו עשה. זה לא שייך אלייך. מתי הוא יקרא לך צדיקה? שהוא מכיר אותך, הוא עשה אותך, הוא הוריד אותך בבית הזה, עם הגוף הזה, עם הרצונות האלה, ואת עושה עכשיו בדיוק את הדבר הכי טוב שאת יכולה לעשות במצב, את כבר צדיקה. אז זה מה שאנחנו רוצים, שתתחילי להרגיש שאת כן יכולה לעשות, ושזה אף פעם לא גדול. איך אני יודעת מה הדבר הנכון, מה הדבר שאני יכולה לעשות ושהוא הנכון לעשות, זה אף פעם לא קשה. טוב, עכשיו אני אסביר משהו. זה נעים. זה נעים, כן, זה סבבה, נכון? כבר קלטתי שאתם צוחקות על זה, יהיה לנו כמה משפטים כאלה בספר מחזור. זה, בסדר? איך, זה נעים. הקדוש ברוך הוא לא מבקש ממני לעשות משהו שהוא מעבר ליכולתי. הוא אומר לי, תעשי תנועה של מילימטר לפי... מילימטר, מה שאת יכולה לעשות לפי מצבך הנוכחי, הוא קורא לך צדיקה. כמעט, כי עשית את הדבר המתאים לך לעשות בשלב הזה בבריאה, בשלב הזה בחייך, עשית את זה, אז את צדיקה. כי הקדוש ברוך הוא שם אותך פה. הוא לא מצפה שתעשי את מה שמשה יעשה, הוא מצפה ממך לעשות את מה שאת יכולה לעשות. עכשיו את אומרת לו, רגע, אבל אני כזאת אהבתנית משוגעת, אוהבת שטויות, אבל הוא הביא אותך ככה. אני מציע לכם הצעה אחרת. רגע. אתם חושבות שהרעיון הזה יגרום לכם להיות סטלבטניות. זה לא נכון. אם תנסו את הרעיון הזה, תראו, שאם את מבינה שמישהו מצפה ממך את המילימטר הקטן שמצופה ממך, ושהוא מבין איפה גדלת, ושהוא מבין שאת רוצה הרבה דברים אחרים חוץ מהתורה שלו, ושהוא מבין את כל מה שהוא מבין, בסדר? ועדיין מה שהוא מצפה ממך זה מילימטר, ואז הוא קורא לך למעלה בשמיים צדיקה, אז זה יעשה לך חשק לעבוד איתו. אם את יודעת שהוא מצפה ממך משהו גדול כזה, שהוא לא ביכולות שלך ולא ברצונות שלך ולא בכלים שלך ואת לא שם בכלל, אז למי יש חשק להתחיל בכלל?
אבל איך אני יודעת שאנחנו נמצא שמשהו מצפה ממך?
אז זה מה שאנחנו רוצים להתחיל לפתח לעצמנו כלים.
לדעת.
הסימן הוא שקט ושמחה. בעצם הרב אשלג אומר ככה, כשפתאום את מרגישה שקט ושמחה מאיזה משהו שעשית, זה תצלום של הנחת רוח של הבורא ממך. מה? שמע ישראל. אם את עושה משהו, אז תלכי לעשות את זה. אז מה אכפת לך מהם? תזמין אותם, תני לקדוש ברוך הוא להתעסק איתם. אז אני מציע לך הצעה אחרת. תגידי לקדוש ברוך הוא, תשמע, בחלק בינינו בשותפות, אתה תדאג לאלה, ואני אדאג לעצמי ולאלה שאני כן מבינה. אבל לאלה אתה תדאג. בוא, זה פייר, חלוקה פיירית. אבל אני חולק על זה, זה בדיוק. שנדמה לנו שעמל שווה סבל והחיים זה לא פיקניק, זה לא נכון. זה לא נכון. מי שעמל את העמל השייך לו, זה נעים לו ויש לו שקט. מי שעמל, כמו שעשו במצרים, נתנו מלאכת האנשים על נשים, הזקנים על הילדים, מי שעמל את העמל שלא שייך לו, הוא סובל. למשל, אם את מנסה להיות צדיקה, כמו איזה רביצן שראית, אז את תסבלי, כי זה לא שייך אלייך. אם את מנסה לעשות את מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך בעולם, זה יהיה נעים, גם אם זה יהיה עבודה. חוץ מזה, אחת העבודות שלנו היא להפסיק להקשות לעצמנו את החיים. זה מאוד קל לעשות מה שרוב האנשים עושים, לגרום לעצמם לסבול ולהיות מיוסרים. זה קל. אבל לקחת אחריות להיות מוארים, זה עמל. להיות בשקט ושמחה זה לא קל. אתם כאילו, כביכול, אני אומר, בואו תהיו בשקט ושמחה, אתם אומרים, זה קל, תנסו. בואו נעשה תרגיל השבוע, שאתם עושים תרגיל השבוע להיות בשקט ושמחה. אם זה הלך לכם, אז יופי, אז הצלחנו. אבל אם תראו שזה לא הולך, אז מסתבר שזה כן עמל. ולהיות סובל כמו רוב העולם, זה לא עמל, זה הולך בקלות. אני רוצה שתתחילו שיהיה לכם אמון, כי מה שאתם אומרות בעצם שאין לכם אמון. אתן מאמינות שמי שיעשה הפך מרצון השם הוא יהיה מבסוט, זה מה שאתם אומרות בעצם, כי לכאורה, אי אפשר. הקדוש ברוך הוא מציע לך, אי אפשר להיות מבסוט אם לא תלכי, אם לא תקשיבי לעצמך, אם לא תהיה שותפה שלי במעשה בראשית, אי אפשר. את רוצה לנסות? תנסי. עכשיו יבואו לך שאלות על הקדוש ברוך הוא. תגידי לו, תשמע, ניסיתי, עשיתי לא מה שכתוב, ודווקא אני מבסוטה. בסדר, תשאלי אותו. אבל אנחנו צריכים להתחיל לפתח אמון, ואין לנו את האמון הזה לרובנו, צריך להתחיל להכיר בזה. אין לנו אמון שהתורה של הקדוש ברוך הוא מביאה שקט ושמחה, והפוך הפוך. לא מאמינים בזה. אני מדבר גם על עצמי. שלא תחשבו, אנחנו פשוט רוב העולם לא מסכים להכיר ב... כפירות הקטנות הפנימיות שיש לו, שאתה חושב שהתורה של הקדוש ברוך הוא היא לא נעימה לך פשוט. אבל אם התורה של הקדוש ברוך הוא הייתה נעימה לך מאוד, והייתה מביאה לך מלא שקט ושמחה, אתה לא היית שואל את השאלה הזאת בכלל. נכון? הבעיה שנעימים לי הרבה דברים אחרים, והתורה של הקדוש ברוך הוא לא נעימה לי כל כך. היא אמיתית ורצינית וקדושה. נעימה? לא כל כך. נעים לי יותר לשבת עם החברות ולפטפט, נכון? אז אנחנו רוצים אולי לפגוש מחדש את התורה שהיא תהיה נעימה. ומה שהתורה אומרת לי זה, אחד, איך היא תהיה נעימה? שתביני שאת שותפה, שאכפת לו ממך, ושהוא לא רוצה ממך שום דבר שהוא מחוץ לגדר יכולותייך. ועכשיו, אם פתאום עשית משהו שפתאום עושה לך שקט פנימי ושמחה, זה נקרא בימים השמחת הדיוק, יש לך פתאום נחת רוח פנימית כזאת, וואו, אז הרב אשלג אומר שמה שקרה זה שאתה עשית נחת רוח לקדוש ברוך הוא, ומי שעושה נחת רוח לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא נותן לו מעשר. הוא נותן לו פתאום קצת שמחה כזאת, אתה אומר, זה השמחה שהקדוש ברוך הוא הרגיש עכשיו כביכול, בסדר? מה שפתאום אתה הרגש בלב, וואו, עשיתי את הדבר הנכון, יש איזה מין כזה, אז זה טעימה של טעימה מהנחת רוח שיש לקדוש ברוך הוא ממה שעשית עכשיו. היית לרגע צדיקה, עשית בול את מה שנכון בשבילך בתוך ההקשר של העולם, אז את מקבלת נחת רוח. ולמה הקדוש ברוך הוא שם לנו את הפטנט הזה? כדי שלא נהיה כטועים בחשיכה, ויהיה לנו איזה סוג של מדד לדעת אם אנחנו בכיוון או לא בכיוון. אנחנו גם לומדים, גם מבינים, אבל גם מקשיבים למערכת שלנו, וכשאנחנו, המערכת שלנו מבפנים גורמת לנו סבל, זה סימן שאנחנו מפספסים. יש איתותים פנימיים להגיד לנו מתי אנחנו לא בכיוון. ואם אתה מקשיב לאיתותים האלה, אז אתה מתחיל להתכוונן. מה שקורה לנו זה ככה, אני עושה הכל הפוך, ואני סובלת, אבל אני מסבירה שזה הדבר הנכון. כי כתוב, כי צדיקים, כי לא יודע מה, אבל יש פה בעיה. את עושה הכל ואת סובלת, אז כנראה משהו לא בסדר.
אבל העולם לא כאילו, מלא
דברים, אני אעשה את הקרה, אני אעשה את זה, להגיד, טוב, אז זה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה
לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא, וזה לא,
נכון, כאילו מה שאני רוצה לעודד זה כל אחד יבוא, התחברתי, לא התחברתי, אליך היום, נכון? אבל זה לא על זה מדובר.
לא, זה...
מדובר על זה שתאמיני שיש מקום שהוא טוב בשבילך, ותפסיקי להצדיק את הסבל.
יש לי שאלה.
אז כן, מי שכל הזמן קופץ ממקום למקום, הוא לא יהיה שמח, הוא יהיה מבואס, כי הוא אף פעם מרגיש לא שייך בשום מקום. אני רוצה למצוא את המקום שלי ולהשקיע בתוכו, אבל איך אני אמצא את המקום שלי? זאת הפעם, עצם מעד סמי, הוא בשר מבשרי, אתה צריך פתאום להגיד, זה שלי. זה החלק שלי בעולם, תגיד זה, מה? כמה זמן ההתחלה הזאת? חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, שבע, עשר, משהו לא בסדר. בסדר, התחלה. חוץ מזה, נגיד שבחרתם איזה לימודים שאתן מאוד רוצות. זה לא אומר שאין קושי בהתחלה, אבל יש חוויה שקשה לי, אבל אני רוצה את הדבר הזה. ויש לפעמים שקשה לי, אבל אני לא רוצה את הדבר הזה בכלל, אז זה יסורים. זה יסורים. מה? נכון. נכון. לא מדברים, מישהו התחתן, אז יש איזה קושי בבית, הוא יברח, אבל הנקודה זה שאתה יודע שאשתך זאת אשתך, אז אתה עובד בשביל זה. כשאתה לא בטוח שאשתך זאת אשתך, אז אתה בורח. אבל זה לא אמור להיות ככה. אנשים חושבים, הצדיקו כבר, אומרים, זה אמור להיות ככה, אנשים אמורים לסבול. לא, הם לא. אנשים אמורים לסבול בתורה. לא, הם לא. אנשים אומרים לסבול בניסויים? לא. אנשים אומרים לסבול בעבודה? לא. זה לא העולם שהקדוש ברוך הוא בנה. כי הם לא רוצים להקשיב לעצות של הקדוש ברוך הוא. הם סובלים נורא והם הצדיקו את זה, הם חושבים שככה זה. הם הפכו את הכללה לאידיאולוגיה. הכללה הייתה בזעת אפיך בעיצבון תוכלנה, כי אתה לא מקשיב לעצמך, כי אתה לא אתה. עכשיו אתה מתחיל לסבול ואתה אומר, לא, אבל ככה זה בחיים. סובלים, התורה זה סבל, לא היא לא.
זה לא מתאים לסוגיה של העניין הזה של אנשים מתאים לתחות, הם סובלים אותם. מה אתה
מידה? אני מציע שקודם כל, שימי את עצמך במקום שלך, ויהיה לך ברור החיים שלך, אז נדון בשאלת האנשים עם נטיות הפוכות. רוב, אנחנו לא לוקחים אחריות להיות שמחים ובמקום שלנו בעולם. ואז אנחנו שואלים שאלות שהן קצת אוויר. אתה יודע מי אתה בכלל? אתה עושה את זה? אתה דואג להתרחק ממקומות שהם לא אתה? אתה הסקת להצדיק את הסבל? עוד לא. אז תעשה את זה קודם. אחרי זה תדון על אחרים. למה זה דומה? יש איזה מישהו בישיבה, הוא אחראי לתפילה. בסדר? הוא אחראי לעשות פרצוף כועס לאלה שיחרו לתפילה. עכשיו, אתה שמח בתפילה? הרבה מהם לא כל כך. עכשיו, לא רק שהוא לא שמח בתפילה, והוא לא מוצא שם חיות, הוא צריך עוד להציק לאחרים שגם הם לא מוצאים חיות, ולשדר להם כאילו הוא כן מוצא חיות, ושכולם חייבים לסבול פה יחד איתו. אז זה מצב לא כל כך טוב. אז אני אומר, לפני זה, אם אתה לא שמח בתפילה, תפתור את זה. אחר כך, כשאתה תרגיש שהתפילה זה מיליון דולר, אז כשאתה תבוא לדבר עם מישהו אחר, אתה תגיד לו, תשמע, זה מיליון דולר, חבל, אתה מפסיד. אבל אם אתה סובל מזה, אז מה אתה רוצה לספר לו? בוא תסבול יחד איתי. אותו דבר עם התורה, אתם תלכו, תפגשו כל מיני אנשים בעולם שהם לא חיים חיי תורה. אתה רוצה להגיד, זה הכי טוב, זה הכי טוב, אבל בשקט, גם את קצת סובלת מזה, נכון? אבל אם את תפטרי את זה שאת לא סובלת מזה, ושהתורה היא מרגישה לך בגוף כמיליון דולר, אז אחרי זה כל הדיון שלך עם אחרים הוא אחר, את לא צריכה לעשות להם הצגה כאילו את לא סובלת. כי את באמת לא תסבלי, כי זה יהיה לך מעולה, ואת תהיה בדבקות עם הקדוש ברוך הוא, תקבלי מזה חיות. ואז כשישאלו אותך, כדאי, תגידי להם מה, אפשר אחרת, זה כזה נעים, כזה מעולה, החיים הטובים, גן עדן בעולם הזה, מה אתם לא רוצים? זהו, פשוט.
טוב, עכשיו את השאלה.
כן.
קודם, אמרת בני חברון משקל בשמחה. ודאי אני זוכרת שאמרת לנו מתי שקל בשמחה, עכשיו בעניין הזה. אבל עדיין כאילו זה נראה לי מוזר שקל. אם אני מרגישה שקט בשמחה עכשיו כי בחרתי לאכול עוגה ואז אחרי שעה אני מרגישה וואלה לא שקט אז אולי אני לא עושה את המעשה הנכון
עד שנייה, בואו נסיים עוד מקור אחד ואז נלך לשאלה לא בסדר, אני שומע את השאלה הזאת בואו נקרא את ה... תקראו את המקור בצד השני של הדף בליקוטי מוהר"ן או שנייה, את המקור הראשון קודם. השם יתברך עושה חדשות בכל עת. איפה שכתוב לעבודת הנפש, בעמוד הראשון, לעבודת הנפש. השם יתברך עושה חדשות בכל עת, כמו שכתוב, ובטובו מחדש בכל יום תמיד מעשה בראשית, ואין יום דומה לחברו, ואין שעה דומה לחברתה. ובכל רגע ורגע נשתנים עליית העולמות וסדרן ומעמדן והנגתן בשינויים נפלאים ונוראים עד אין חקר. כל הזמן העולם זז, וכל הזמן מה שמצופה ממך זה זז. וכל הזמן מה שאת רוצה זה זז. וכל המשכת חיותם, החיות לכל העולמות, הוא רק כפי עבודת האדם בעולם הזה, שבו תלוי הכל מראש ועד סוף. ועל כן צריך בכל פעם לעבוד את השם מחדש. כפי חידוש מעשה בראשית שבכל העולמות שצריכים עכשיו, וכפי התגלות גדולות הבורא שצריכים לגלות עכשיו. השותפות שלנו זה כל פעם לעצור רגע, להגיד, אוקיי, עכשיו המצב חדש, מה צריך פה עכשיו? עכשיו המצב חדש, מה צריך פה? ועכשיו. אבל, ועכשיו, איך אני... או, יפה. אז למה זה יגרום לשקט ושמחה? בגלל שאנחנו נפסיק להיות כאלה אחוזים במציאות המקובעת שלנו, ונתחיל להיות אנשים זורמים ובמסע, ואז יהיה, מה זה כיף? זה יהיה פשוט יצירה כל רגע. אתה תגיד לך, וואו, ועכשיו ככה, ועכשיו מה? וואו, מגניב. יו, איזה הפתעה עכשיו השם יזמן לי. ככה זה יהיה, במקום, לא, לא, רק אל תשנה לי את החיים, עד שהכרתי משהו. אל תיקח לי את זה, אני כבר, הסתדר לי העולם, פתאום משתנה. מי שלא מסוגל לחיות עם חיים מתחדשים בכל יום, הוא סובל. אז הקדוש ברוך הוא מציע לך הצעה, תפסיק לנסות לסדר לך את החיים. אני כל הזמן נותן לך הפתעות, אז תהיה איש מופתע.
אבל אתה אומר שאתם
צריכים
לסדר את החיים.
איך? להיות מופתעים. אנשים מופתעים ומפתיעים, מתחדשים, כל הזמן. עברה דקה, עוד פעם תתחדש. אבל עזוב, אין לי כוח, אז תסבול כמו כולם. אתה רוצה להיות מחובר אליי, הקדוש ברוך הוא אומר לך, אני מתחדש כל הזמן. אני לא משעמם את עצמי לדקה. אם אתה תהיה גם כן כזה, אז אתה צדיק. ואז אתה שותף איתי. אבל יש אנשים שרוצים להיאחז במה שהיה אתמול, אז הם נשארים אתמול. אז מי יעזור לי מה שאני עושה עכשיו? שואל הקדוש ברוך הוא. אז הוא מחפש את אלה שהם חדשים. אוקיי, מקור שני. עוד שנייה ואז... המקור האחרון שם, וכל אחד ואחד מישראל יש בו בחינת צדיק מושל שהוא בחינת מלא פום. כמו שכתוב, ועמך ישראל כולם צדיקים. בסדר? כולם. כל אחד מישראל יש בו בחינת צדיק. שמעתם? שכתוב בספר ישעיהו, ועמך כולם צדיקים. וזה פירוש ישראל ממשלותיו, היינו מי מושל בצדיק. כי יש בצדיקים ורק באלה שעבדו כל החיים? לא. כי יש בכל אחד מישראל דבר יקר. שוב בחינת נקודה מה שאין בחברו. מה זה נקודת הצדיק שבך? זה הנקודה שיש בך משהו מיוחד שאין לאף אחד בעולם. מה זה צדיק? זה אדם שלוקח אחריות לגלות מה מיוחד בו בעולם שאין באף אחד, ודואג שזה יופיע בעולם. אז תשמעו אחרי את השיעור עוד פעם, מה קרה? ועמך כולם צדיקים, עוד פעם אני חוזר, מה זה נקודת הצדיק לפי המקור הזה? הנקודה היקרה שבך, שאין באף אחד בעולם, זה נקודת הצדיק שבך. כמעשה דאביי ואבאונה שהשיבו לו לא מתית מאוד וזה וכולי, ובחינה הזאת שיש בו יותר מחברו, הוא משפיע, הוא מאיר ומעורר לב חברו. בנקודה המיוחדת שיש לי בעולם, אני גורמת לאחרים להתעורר, להתחדש, לאהוב את עצמם, להאמין בעצמם. זה מה שאני צריכה להביא בעולם, בנקודה... אז רגע, 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 עוד טיפה. וחברו צריכים לקבל התעוררות ובחינה זאת ממנו, מקבלים דן מדן, כי קודם מתן תורה, תקשיבו, קודם מתן תורה, היה הממשלה ביד השם מתברך. אבל אחרי מתן תורה... נכון, אבל זה אותו פטנט. ואחרי מתן תורה, ייתן הממשלה ליד כל ישראל, כל אחד לפי בחינתו. כל אחד לפי בחינתו, יש לו ממשלה על הקדוש ברוך הוא.
מה זה ממשלה?
מושל. בואו נמשיך לקרוא. כי אותיות התורה הם התלבשות רצונו של השם יתברך, כי רצונו של השם יתברך שהמצוות יהיו כך, למשל מצוות תפילין וכו' וכו', נמצא שזה, עכשיו שהתורה מסורה בידינו, גם הרצון של השם יתברך מסור בידינו, שאנו מושלים כביכול להיות רצונו כפי רצוננו.
על מי למשול? על עצמי, על
השם,
על
העולם? על הכל.
וזה שאתה השם גם?
זה מה שהוא אומר, תקראי עוד פעם לאט, כביכול הקדוש ברוך הוא מסר את עצמו בידינו. זה מתן תורה. מתן תורה זה, אני שם את את הרצון שלי בידיים שלכם. לכן עם ישראל פחד ממתן תורה. לא יפחיד אותם לשמוע מה הם אמורים לעשות. זה לא יפחיד אותם. מה שיפחיד אותם שיגידו להם שהם מחליטים עכשיו. זה מה שהם לא רוצים. זה מפחיד. אם אתה אומר לי שאתה תמשיך להגיד לי זה ואני לא מחליט כלום ואין משמעות להחלטות שלי, זה אני מסתדר. אבל אם אתה אומר לי, אתה תגיד מי זאת האישה? לא, לא, לא. זה אני לא רוצה.
אז למה יש בית דין
למעלה שאנחנו נצאים? בית דין זה לא מישהו שיורד עליכם ואומר, אתה... נראה למה זה, פשוט. מה המשפט? מה? אז אני מציע לכם, על מה שופטים אותך? כמה הסכמת להיות את וכמה הפסקת לתת לאחרים לנהל לך את החיים? טוב, מה זה הביאה לי הוכחות ממוות קליני, אז אני באמת מקטונתי. אני גם ראיתי ביוטיוב, דיוויד בואוי אמר גם כן משהו. ודונלד טראמפ, מה זה הוכחות ממוות קליני? מה הבעיה? שהמוות קליני הזה מוכיח שמישהו בעולם הבא ייתן לנו בראש, כמו האלוהים המדומיין הזה שזה, אני מציע לכם הצעה אחרת. מה שהקדוש ברוך הוא שואל אותך, זה מה שכתוב פה ברבי נחמן, וזה מה שהסיפור המפורסם על רב זושה, הוא ישאל אותך אם היית את. אני שמתי לך בלב נקודה מיוחדת שאין באף אחד בעולם. את הוצאת אותה לפועל, כן או לא? זה השאלה. עכשיו, את זה גם את רוצה. זה השאלה שתהיה למעלה בבית משפט.
מה זה יודעת?
זה טוב, הגיע הזמן שתבררי את זה.
לא.
כן, מה?
לא, כי זה לא יודעת. אנשים שלא הולכים בצניות, זה יכול להיות
כאילו... עכשיו עוד פעם הם הולכים בצניות.